אמונה ומצוותיה, פרק ו' נצרות, הלכה א', ההיסטוריה הקשה. מתוך אימה ויראה כלפי חומרת הנושא וזיכרונם של הקדושים שנהרגו על קידוש השם, מתוך אהבה לכל אדם שנברא בצלם אלוהים, וכבוד לכל המאמינים באשר ומתפללים לתשובה ולגאולה, אשתדל לבאר את עמדת התורה ביחס לדת הנוצרית. תחילה אקדים שאין כאן יומרה להקיף את הדת הנוצרית על כל פלגיה, אלא להתמקד בעמדה הכללית של היהדות אודות הנצרות. כאב גדול ואיסורים נוראים הסבה הדת הנוצרית לעם ישראל. בעקבות חטאינו, ובראשם חטא שנאת חינם, הרומאים כבשו את ארץ ישראל. רבים מישראל נהו אחר רעיונות זרים. הקבוצות השונות נאבקו זו בזו, ונראה היה שאם לא תתרחש בישראל תנועה עצומה של חזרה בתשובה, בית המקדש השני יחרב וישראל יצאו לגלות. וכל הכללות הכתובות בתורה על הפרת הברית עם השם עומדות לחול על ישראל. אמנם קמו לישראל חכמים וצדיקים שהמשיכו לסלול את דרך התורה והעמידו תשתית תורנית שלימים התברר שהיא זו שקיימה את העם במשך הגלות הארוכה. אולם הם לא הצליחו להגדיל תורה באופן שכל העם יתלכד סביב ערכי התורה והמצוות. לרבים היה נדמה באותה תקופה שעם ישראל הגיע לסוף דרכו. החזון הגדול של הבאת ברכה לכל משפחות האדמה כבר לא יתגשם. ובמקום זאת, צרות על גבי צרות ניחתו על ישראל, והכללות הכתובות בתורה התחילו להתקיים. מתוך הייאוש הזה נוסדה ונתגבשה הדת הנוצרית, שטענה שעם ישראל נכשל ביהודו להגשים את דבר השם ולהביא לתיקון העולם, ולכן בחירת השם בישראל התבטלה, וגם בטל ערכן של מצוות התורה. ומכאן ואילך הגאולה הכתובה בתורה תבוא בברית חדשה על ידי אותו האיש, שהוא אלוהים שהופיע בעולם בדמות בשר ודם. הדת הנוצרית פנתה אל כל בני האדם בשווה, וטענה שמעתה מאמיניה הם עם ישראל האמיתי, והיהודים הם ישראל שבגוף, שרק אם יתנצרו, יבשעו. והיהודים שלא יתנצרו, נושאים באחריות למותו של אותו האיש, ובאחריות לדחיית גאולת העולם, ולכל הסבל שנגרם עקב כך, ולכן אין קץ לעונשם בעולם הזה ובעולם הבא. כנגד עמדה זו, שבאה לעקור את יסודות אמונת ישראל, את ערכם כאומה ואת החובה לקיים את המצוות, עמדו ישראל על נפשם, ולא הסכימו להחשיב את הנוצרים כזרם יהודי, אלא כמינים, היינו דומים, לכאורה, אבל באמת שונים במהות. אמונה, וו, הלכה ב', מסכת הייסורים והדמים. לאחר כ-300 שנה, הנצרות הפכה לדת השלטת ברוב הארצות שבהן חיו יהודים. ואזי בשם הנצרות, כמרים ושליטים דיכאו יהודים והשפילום, בזזו את ממונם, גרשו ממקומם, וירשו את בתיהם, ולא מעט פעמים אף רצחו נפש. אמנם בדרך כלל, העמדה הרשמית של הכנסייה הייתה שיש לדכא את היהודים כדי להוכיח בכך את אמיתות הנצרות שירשה את ישראל, אבל אין לרוצחם ולפגוע בהם יתר על המידה. אולם כיוון שעל פי התפיסה הנוצרית, היהודים אשמים ברצח אלוהים וברוע שיש בעולם, התפתחה כלפיהם שנאה קשה. במשך הדורות, רבים תפלו עליהם את כל המידות הרעות, הגדירו אותם כחמדנים, תאוותנים, אכזריים, ארמומיים ושונאי זרים. האשימו אותם בכל הצרות שבעולם, כולל הרעלת בארות, הפצת מחלות ורצח ילדים נוצרים לשם שימוש בדמם לאפיית מצות לפסח. בעקבות זאת, פעמים רבות העמדה בפועל הייתה נוראה יותר מהעמדה הרשמית, והמוני עם, בעידוד כמרים ונזירים, פרעו ביהודים, בזזו את רכושם ורצחום, ומלכים ושליטים גרשו אותם מארצם תוך נישולם מרכושם. אף הנאצים שהיו חילוניים, בהשפעת אותה מורשת שנאה, ביצעו את הרצח הנורא בהיסטוריה של 6 מיליון יהודים שלא היו במלחמה עם שום אומה או מדינה. כמו כן, למרות שהעמדה הרשמית של הכנסייה הייתה שלא לכפות על יהודים להתנצר, בפועל, פעמים רבות הוטלו גזרות קשות של החרמות רכוש וגירוש על מי שלא התנצר, ולא מעט פעמים אף איימו במוות על יהודים שלא הסכימו להתנצר. יהודים רבים עמדו בניסיון והעמידו להקריב את כל רכושם על מזבח אמונתם, ובמקרים רבים אף מסרו את נפשם על קידוש השם. אולם גם היו רבים שלא עמדו בניסיון הקשה והתנצרו. במשך ההיסטוריה הארוכה, תחת איום של מוות או גירוש והחרמת רכוש, מיליוני יהודים נאנסו להמיר את דתם, עד שיש מעריכים שכ10% מבני עמי אירופה הם צאצאי יהודים שנאנסו להמיר את דתם. גם כאשר המרת הדת נעשתה בכפייה, נאסר על היהודים לחזור לדתם, ואף הוטל עונש מוות על החוזרים ליהדות. כדי לאכוף חוק זה, במשך מאות שנים, האינקוויזיציה הייתה חוקרת יהודים מומרים שנחשדו בקיום מצוות יהודיות בסתר. תחת עינויים נוראים נאלצו המומרים להודות על חטאם, ואף להלשין על חבריהם שנלקחו בתורם לחקירות האינקוויזיציה. לאחר ההודעה, היו הנידונים נהרגים בשריפה על המוקד, בעריפת ראש או בתלייה לפי חומרת החטא. כל זה בטקס פומבי שנקרא אוטו דפה, מעשה האמונה, שיהודים ומומרים חויבו לצפות בו. רכושם של הנרצחים היה מוחרם, וילדיהם היתומים, שהוכרחו לצפות בהוצאת הוריהם להורג, נותרו חסרי כל למות ברחוב מרעב ומחלות, או להילקח למנזרים ולהתחנך כנוצרים. יכלו הדפי ולא תסתיים מסכת הסבל שעברו היהודים מידי הנוצרים במשך קרוב ל-2000 שנה, החל מימי שלטון רומי וביזנטיון, דרך מסעות הצלב באשכנז, הפרעות האיומות בשנת קנ"א, 1391, כנגד הקהילות הגדולות של היהודים בספרד, גירוש ספרד בשנת רנ"ב, 1492, וכל הרדיפות, הגירושים והפוגרומים שהתקיימו בכל ארצות אירופה, מהמערב ועד המזרח, תחת כל זרמי הנצרות, הקתולי, הפרוטסטנטי והאורתודוקסי שבארצות הסלאביות. גם היום, שבחסדי השם דברי הנביאים החלו להתגשם, ועם ישראל חוזר לארץ ישראל לבנותה ולהפריח את שיממותיה, דמם של היהודים הנרצחים זועק אלינו מהאדמה. בחיותיהם של מיליוני היהודים שהושפלו וגורשו חסרי כל עוד מהדדות באוזנינו, ענקתם של היהודים שהוכרחו להתנצר בכפייה, מהדד במסתרים, ובחיים השותק של עשרות מיליוני צאצאיהם, החיים באירופה ובאמריקה ואינם יודעים את מוצאם, מנסר בחלל העולם. אל נקמות השם, ינקום את נקמת בניו מיד שופכי דמם ומעניהם. למרות כל זאת, לא זנחנו את אמונתנו בגאולת ישראל, ועדיין אנו דבקים בייעודנו להביא ברכה לכל משפחות האדמה, ומאמינים שאפשר לתקן את העולם בצדק ובמשפט, בחסד וברחמים, וליבנו מלא אהבה לכל בני האדם שחפצים בטוב וסולדים מהרע. מתוך כך, נמשיך לבאר סוגיה כואבת זו. אמונה, וו, הלכה ג', נצח ישראל. בחר השם בעם ישראל להיות לו לעם סגולה, והוציאו ממצרים ונתן לו את התורה, וחרת עמו ברית עולם, להיות נושא דברו לעולם ולהביא ברכה לכל העמים. ונתן השם לאדם ולישראל יכולת לבחור בין טוב לרע, שאם יבחרו ישראל לשמור את הברית, יזכו לברכה רבה, ואם יפרו את הברית ויזנחו את השם, את תורתו ואת מצוותיו, יאנשו בחומרה נוראה, כמבואר באריכות רבה, בפרשיות בחוקותיי וכתבו. אולם בחירה זו של ישראל אינה יכולה לבטל את הברית האלוהית שקראת השם עם ישראל, ואינה יכולה לבטל את ההבטחה האלוהית על גאולת ישראל והעולם, אלא רק לקבוע אם תהליך התיקון והגאולה יתקיים בנחת ובמהרה, או בייסורים ארוכים וקשים. כאשר ישראל חטאו עד שכבר לא יכלו לתקן את מצבם בלא חפרת הגלות והייסורים, החלו להתגשם כל דברי הפורענות הקשים שבתורה, שנאמר, והיה אם לא תשמע בכל השם אלוקיך, לשמור לעשות את כל מצוותיו וחוקותיו אשר אנוכי מצווך היום, ובאו עליך כל הכללות האלה והשיגוך. ארור אתה בעיר וארור אתה בשדה, ארור אתה בבואך וארור אתה בצאתך. ייתנך השם ניגף לפני אויביך, והיית לזעבה לכל ממלכות הארץ, והייתה נבלתך למאכל לכל עוף השמיים ולבהמת הארץ, ואין מחריד, והיית לשמע למשל ולשנינה בכל העמים אשר ינהגך השם שמה. ובאו עליך כל הכללות האלה והודפוך והשיגוך עד ישמדך, כי לא שמעת בכל השם אלוקיך לשמור מצוותיו וחוקותיו אשר ציווך, ועבדת את אויביך אשר ישלחנו השם בך, ברעב ובצמה ובערום וחוסר כל, ונתן עול ברזל על צוואריך, עד ישמידו אותך. גם התקיימו דברי התורה על הגויים שהזדעזעו וישאלו, על מה עשה השם ככה לארץ הזאת? מה חורי האף הגדול הזה? ואמרו, על אשר עזבו את ברית השם אלוהי אבותם, אשר קראת עמם בהוציאו אותם מארץ מצרים, וילכו ויעבדו אלוהים אחרים וישתחוו להם, ויחר אף השם בארץ ההיא, להביא עליה את כל הכללה הכתובה בספר הזה, ויתשם השם מעל אדמתם, באף ובחמה ובקצף גדול, וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה. את קיום הכללות פרשה הדת הנוצרית כהוכחה לכך שהחליט השם להפר את בריתו עם עמו ישראל. על כן קראו לתנך הברית הישנה, ולספרים אודות הקמת הדת הנוצרית הברית החדשה שהחליפה אותה. אולם ישראל עמדו בניסיון הנורא, והתחזקו באמונתם בהבטחת השם שלעולם לא יפר את בריתו איתם, כי לא ייטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב, והאמינו שהשם אוהבם, ולכן הוא מייסרם ומחנכם, כמבואר בתורה בפרשיות הברכות והכללות, וכפי שנאמר, כי כאשר ייסר איש את בנו, השם אלוקיך מייסריך, שכן רק את העם שנבחר לגלות לעולם את אור השם וברכתו, השם מייסר ומזכך כדי שיוכל להגשים את יהודו, שנאמר, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן אפקוד עליכם את כל אבונותיכם. ובכל בוקר וערב היו ישראל מתחזקים בתפילה וקוראים קריאת שמיים ברכותיה, ומזכירים שהשם הוא בורא הכל, החושך והאור, ואף הרע ממנו, והכל לטובה. מתוך כך התחזקו באמונה שהשם אוהבם אהבת עולם, ושיבחו והודו להשם על כך, ברוך אתה השם הבוחר בעמו ישראל באהבה, ובהמה וביראה קיבלו עליהם עול מלכות שמיים, שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד, וקיבלו עליהם לאהוב את השם ולמסור את נפשם על קדושת שמו, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, בכל נפשך אפילו הוא נוטל את נפשך, ובכל מאודיך בכל ממונך. מתוך כך נזכרו ביציאת מצרים והאמינו שהשם יגאלם, ושיבחו והודו להשם על כך, ברוך אתה השם גאל ישראל. גם כאשר גברו הייסורים עד מאוד וחושך נורא כיסה את כל הארץ, התחזקו ישראל באמונתם שכשם שכל הכללות הכתובות בתורה התגשמו, כך גם כל נבואות הגאולה שבתורה ובנביאים יתגשמו, וישוב השם ויגאלם, כפי שנאמר לאחר הכללות שבפרשת בחוקותיי, וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור, ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים, ולא גאלתים לחלותם להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוהיהם. וכן נאמר אחר הכללות שבחומש דברים, ושב השם אלוהיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים אשר הפיצך השם אלוקיך שמה, אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוקיך ומשם ייקחך, והביאך השם אלוקיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך, וירשתה והטיבך וירבך מאבותיך. אמונה, וב, הלכה ד', אלילות. הנצרות אמנם קיבלה מהיהדות את עיקרון האמונה באל אחד, אולם יחד עם זה טענה שאותו האיש הוא אלוהים שהתגשם בבשר ודם, והאלוהות האחת היא שילוש, האב, הבן ורוח הקודש. ויכוחים רבים התחוללו בקרב הנוצרים אודות ההגדרה של כל זאת, אולם ככלל מוסכם כמעט על כל הזרמים והכתות שאותו האיש שהופיע עלי אדמות כבשר ודם הוא בעצם אלוהים. וכפי שסיכם את אמונת הנוצרים רבי יהודה הלוי, אנושי בנגלה ואלוהי בנסתר, נביא שלוח בנגלה ואלוה שולח נביאים בנסתר, והוא המשיח הנקרא בן האלוהים, והוא האב והוא הבן והוא רוח הקודש. תפיסה זו נקראת עבודה זרה בשיתוף. הועיל ובנוסף לאמונה בהשם משתפים תפיסה אלילית, לפי האלוהות האחת שמעבר לכל הגדרה מתגשמת באדם ובשילוש. לגבי ישראל, עבודה זרה בשיתוף נחשבת עבודה זרה לכל דבר, וחובה על יהודי למסור את נפשו, ובלבד שלא יחטא בכך, שאם יציבו בפני יהודי אפשרות לקבל על עצמו את אמונת הנוצרים או להיהרג, חובה עליו להיהרג ולא להתנצר. כפי הנראה, לכן היהודים מקפידים לקרוא תמיד למי שהנוצרים מאמינים בו אותו האיש, כדי להדגיש שהוא איש ולא אלוהים. אמנם לגבי בני נוח, לדעת רוב הפוסקים, עבודה זרה בשיתוף לא נאסרה, מפני שכל עוד המצב המוסרי והרוחני בעולם אינו מתאים לאמונת הייחוד בתארתה, יש לחשוש שאם בני האדם לא יאמינו כלל, מצבה המוסרי עלול להיות הרבה יותר גרוע. כחיזוק לעמדה זו, יש מביאים כדוגמה את הנאצים בגרמניה והקומוניסטים ברוסיה, שתי תנועות רשע ורצחנות שצמחו בקרב אנשים שעזבו את האמונה בהשם דרך הדת הנוצרית, והובילו לרשע מפלצתי מעבר לכל מה שהיה מקובל בתקופות שהאמינו בנצרות. יתר על כן, לדעת רבים מגדולי ישראל, נוצרים הנוהגים במוסריות כלפי כל אדם וכלפי ישראל, למרות צד השיתוף האלילי שבאמונתם, יכולים להיחשב חסידים וצדיקים, כל אדם לפי מעלתו. כיוצא בזה כתב מרן הרב קוק זצ"ל, שאף שהטעות האלילית רעה ומזיקה, רק שהיא גורמת למעשים רעים, רשעותה חמורה. לכן עיקר הערס שבנצרות, כמו גם באסלאם, אינו בתפיסה האלילית, אלא בעקירת ערך המצוות והמעשים הטובים, וביחס הרע כלפי עם ישראל ותקוות גאולתו. אמונה, וב, הלכה ה', השלכות מוסריות. כיוון שהנוצרים הגשימו את האמונה המופשטת בדמות אנושית, היה להם דבר מוחשי לדבוק בו, וכך יכלו למשוך לדתם אנשים רבים מעמים שונים שהיו רגילים לעבודת אלילים. אולם יש לכך מחיר מוסרי ביחס ליהדות בשני תחומים עיקריים. א', אובדן אמונת הייחוד הטהורה. ב', אובדן האחריות האישית לתיקון האדם והעולם. א', אובדן אמונת הייחוד הטהורה, שכן לפי התפיסה הנוצרית, הנגועה באלילות, אלוהים מוגדר בתחום מסוים, וממילא כל מה שמחוץ לו הוא רע גמור, ובו השטן שולט. לתפיסה זו, יש לשטן כוח שליטה עצום על כל העולם הזה, שהוא מקולקל מיסודו, עד שאפילו אלוהים לא הצליח לתקנו, וכשניסה, גבר עליו הרע והרג אותו. כך העולם נותר שקוע בחטא, עד שיגיע הזמן שאלוהים יוכל להתגבר על השטן. אולם לפי האמת, השם ברא את הכל, השמיים והארץ, האור והחושך, הטוב והרע, וכל מה שברא, לטובה ברא. בשלב הראשון, בזכות הרע ניתנה לאדם אפשרות לגלות את צלם אלוהים שבו ולבחור בטוב. בשלב השני, על ידי הדרכה נכונה של התורה והמצוות, יכול האדם לדבוק בדרכי השם ולהפוך את החושך ואת הרע לטוב, ועל ידי כך העולם הולך ונגאל. ב', אובדן האחריות האישית של האדם לתיקון העולם, שכן, אם אפילו אלוהים לא יכול לתקן לעת עתה את העולם, קל וחומר שאין אפשרות שבני האדם יתקנו אותו, כי החטא מלפף את העולם ואת האדם, כלומר, אין בכוחם של המצוות והמעשים הטובים לתקן את האדם ואת העולם, שהם שקועים בחטא, אלא ישועתם של בני האדם תלויה רק בכך שיאמינו באותו האיש שהוא אלוהים, ובכך שבייסוריו ובמותו עלי אדמות גאל אותם מהחטא הקדמון, ועליהם לבקש מחילה על היותם שקועים בחטא ולהתוודות על אבונם, וכל הערך של המעשים הטובים הוא רק עבור זיכוך נפשו של האדם וחיזוק אמונתו, אבל אין בכוחם לתקן את העולם עצמו. לעומת זאת, לפי אמונת הייחוד, השם ברא את האדם בצלמו, והעניק לו תבונה ומצפון, ונתן בידו את האחריות על תיקון העולם, שנאמר, השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. לכן, נתן השם לישראל את התורה ואת המצוות, כדי שעל ידי הבנתם בתורה ועל ידי מעשיהם הטובים, ירוממו את כל תחומי החיים, ויגלו בהם את האור האלוהי, וכך על ידי אין ספור לימודים מועילים ומעשים טובים, של ישראל ושל כל הצדיקים והחסידים שבאומות העולם, העולם יתעלה והברכה האלוהית תשרה בו. אמונה, וב, הלכה וב, ערך המצוות, המשפט, המשפחה והרכוש. הנצרות טענה כנגד היהדות שהיא נעלה ממנה מבחינה מוסרית, שבמקום לעסוק במעשים הקטנים של המצוות, היא תובעת מהאדם אמונה, אהבה וכוונה. אולם באמת, עמדת הנצרות נשענת על ייאוש מהעולם שהשם ברא, ועל ייאוש מהאדם שנברא בצלם אלוהים, שאינו יכול במעשיו הטובים לתקן את חייו ואת העולם. ואילו לפי אמונת ישראל, יש בידו של האדם לדבוק בתורה ובמצוות, להתגבר על יצריו הרעים ולהטותם לטובה, ואף שלפעמים ייכשל, יש בידו אפשרות לחזור בתשובה ולהמשיך לתקן. כתוצאה מהייאוש לתקן את העולם עצמו, טענה הנצרות שאין ערך לעסוק בדין ובמשפט, כי ממילא כל ענייני העולם הזה שעליהם אנשים מתקוטטים אינם חשובים, וראוי למאמינים לנהוג בחסד ובוותרנות. לכן אין הדת הנוצרית עוסקת במערכת המשפט, שנתפסת בעיניה כנמוכה מבחינה מוסרית. אולם בפועל לא ניתן לנהוג תמיד בחסד, שכן יש גבול השפע שישנו בעולם, ואין דרך לחלקו בלא משפט צדק. ואם אין משפט, אזי הרשעים משתלטים על העולם, וגזל ושפיכות דמים מתרבים לאין קץ. לעומת הדת הנוצרית שאינה עוסקת במשפט, היהדות עוסקת רבות בתיקון המשפט והחברה. על פי אמונת ישראל, העיסוק במשפט מבטא את אמונת הייחוד, לפיה אין תחום שהאור האלוהי אינו מאירו ומדריכו, ורק כך כל חיי האדם והעולם מתקדשים. כהמשך לכך, עמדה רווחת בנצרות שהנישואין הם רע הכרחי, כי הקשר שבין איש ואשתו טבול בחטא, ומי שיכול, עדיף שיתנזר מנישואין. אולם לפי התורה, מצווה גדולה להתחתן, והשכינה שורה בין בני זוג שחיים בנאמנות ואוהבים ומסמכים זה את זה, כי האחדות האלוהית שורה ביניהם בזער אנפין, שעל ידי הנישואין, בני הזוג מתלכדים לאחד, ואף הנשמה והגוף מתלכדים יחד במצווה זו, ויצר התאווה שעלול להטות את האדם מתהפך על ידי הנישואין למצווה, והרעיון הנאצל של נאמנות ואחדות מתחבר עם התענוג הגשמי, והערך המוסרי של התמסרות מוחלטת מתחבר עם השמחה הגדולה ביותר. כיוצא בזה, היחס לרכוש ולכסף. לעמדה הרווחת בנצרות, עבודה שנועדה להשיג רכוש מעבר למה שהכרחי, מגונה, באשר היא מבטאת חמדנות. גם עיסוק נרחב בכסף, חלפנות, בנקאות ומסחר, נתפס כנמוך ושלילי ומנוגד לקדושה, עד שראוי להפוך שולחנות ולהתקומם כנגדו. אולם לאמונת הייחוד, גם הרכוש והשפע מבטאים את הברכה האלוהית, שרוצה השם בטובתן של הבריות בעולם הזה. אלא האתגר הוא שיחד עם השמחה על כל הטוב שנתן השם לאדם, ישתמש האדם ברכושו כדי להוסיף טובה וברכה לעולם. וכפי מצוות התורה, יתמוך בלומדי תורה ויסייע לעניים ויקיים מצוות. לכן, כאשר התורה מבארת את הברכה שתגיע למאמיני השם ולשומרי המצוות, היא מתארת ברכה גשמית. ולכן כאשר מתפללים על הטובה, אין מתפללים על פרנסה מצומצמת שתספיק כדי לשרוד בלבד, אלא מבקשים מהשם פרנסה ברווח, כדי שנוכל לשמוח בשפע האלוהי ולברך את השם על הטובה שהעניק לנו. גם היחס לתשובה שונה בתכלית. לפי הנצרות, אין לאדם אפשרות ממשית לתקן את חטאיו, כי ממילא כל עוד הוא בעולם הזה, הוא שקוע בחטא וברע, וישועתו תלויה באמונה באלוהים, אותו האיש שעל ידי ייסוריו גאל את כל הדבקים בו. לכן הוותרנות היא יסוד חשוב בנצרות, והיא מופנית גם לרשעים שירבו לחטוא. שהועיל והיצר הרע חזק כל כך, אשמתם פחותה, ואם ייכנעו ויבקשו מחילה, ייסלח להם. לעומת זאת, לאמונת ישראל, החוטא נדרש לתשובה שיש בה תיקון ממשי, שתחילתה בהתחייבות להפסיק לחטוא, והמשכה במאמץ של החוטא לתקן את כל מה שקלקל, לפייס את האנשים שפגע בהם, ולהשיב את מה שגנב. כך, בהדרגה, האדם והאנושות מתקדמים עד תיקון העולם. אמונה, וב, הלכה זין, הצד החיובי. יחד עם הכאב העצום והייסורים הנוראים שהעם היהודי סבל מהנוצרים, ויחד עם הטענות הקשות כנגד הדת הנוצרית, ראוי להביט גם על הצד החיובי שבה. הדת הנוצרית הפיצה בעולם רעיונות של אמונה ומוסר שיסודם בתנ"ך ובמורשת ישראל. וכפי שכתב הרמב״ם, שאומנם ישוע הנוצרי לא היה משיח, שכן המשיח יקבץ את נדחי ישראל ויחזקם בשמירת המצוות, ואילו זה גרם לאבד ישראל בחרב, ולפזר שאריתם ולהשפילם, ולהחליף התורה, ולהטעות רוב העולם לעבוד אלוה מבלדי השם. אבל מחשבות בורא העולם אין כוח באדם להשיגם, כי לא דרכנו דרכיו, ולא מחשבותינו מחשבותיו. וכל הדברים האלו של ישוע הנוצרי, ושל זה האיש מאלי שעמד אחריו, אינן אלא ליישר דרך למלך המשיח, ולתקן העולם כולו לעבוד את השם ביחד, שנאמר, כי אז אהפוך אל עמים שפה ורורה לקרוא כולם בשם השם לעובדו שכם אחד. כיצד? כבר נתמלא העולם כולו מדברי המשיח, ומדברי התורה, ומדברי המצוות, ופשטו דברים אלו באיים רחוקים, ובעמים רבים הרי ללב, והם נושאים ונותנים בדברים אלו ובמצוות התורה. אלו אומרים, מצוות אלו אמת היו, כבר בטלו בזמן הזה, ולא היו נוהגות לדורות. ואלו אומרים, דברים נסתרים יש בהן, ואינן כפשוטן, וכבר בא משיח וגילה נסתריהם. וכשיעמוד המלך המשיח באמת, ויצליח וירום וינסה, מיד הם כולם חוזרים ויודעים ששקר נחלו אבותיהם, ושנביאיהם ואבותיהם יתאום. וכן כתבו רבי יהודה הלוי, ורמב"ן שהביא את דברי הרמב"ם ורכיבם. בנוסף לכך שהנצרות קידמה את האנושות שלב נוסף לקראת הגאולה, בהשראתה במשך קרוב ל-2000 שנה, אנשים רבים לאין ספור, שליטים ופשוטי עם, בלמו את עצמם מעשות רע, חשפו את הטוב שבעומק נשמתם, והרבו לעשות מעשים טובים, מהם שהתעלו למדרגת צדיקים וחסידי אומות העולם, ומהם גם ראשי כנסיות ואנשים פשוטים שעמדו והגנו על היהודים הנרדפים, ואף היו חסידים שחרפו את נפשם על הצלת יהודים. כפי הנראה, ככל שהתקשרו יותר אל יסודות האמונה והמוסר שבתנך, לערכי הלימוד המבוארים בתורה ולערך אחריותו של האדם לפני השם, כך קיבלו יותר השראה לצדיקות ולמעשים טובים. דוגמה לכך מהדורות האחרונים היא ולדימיר סולוביוב, תרי"ג עד תרס, 1853 עד 1900, שהיה תיאולוג נוצרי אדוק, ועם זאת ביטא אהבה לעם ישראל והתנגד לרדיפתם, עד שמרן הרב קוק הכתיר אותו בתואר החסיד שבאומות העולם בימינו. כאן המקום להזכיר גם את אחד מגדולי חסידי אומות העולם, ראש הכנסייה בבולגריה, המטרופוליט סטפן, שעמד בגבורה כנגד המלך ופקודת הנאצים לשלוח את כל יהודי בולגריה לרצח במחנות המוות. הוא אף הכריז שכל מי שהשתתף בהסגרת יהודי יוחרם על ידי הכנסייה, כולל המלך. כל הבישופים בבולגריה פעלו בהשראתו, וכך ניצלו רוב יהודי בולגריה. כמו כן, על פי החלטת ראשי הכנסייה הפרוטסטנטית בצרפת, נוצרים חרפו נפשם להציל יהודים. אמונה, וו, הלכה חטא, נצנוצי גאולה. והנה הגיעה השעה שעליה ניבאו הנביאים. כל בחייתה של רחל אמנו החל להישמע. נהי בכי תמרורים שלהם שמענה להתנחם על בניה שגלו מארצם, והתענו והתייסרו בכל הגלויות. והשם נענה, מנעי קולך מבכי, ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך, נאום השם, ושבו מארץ אויב, ויש תקווה לאחריתך, נאום השם, ושבו בנים לגבולם. במקביל להופעת קרני האור הראשונים של גאולת ישראל, ולחזרתם של היהודים הראשונים לארץ ישראל, החלו נוצרים יראי שמיים לחזור לתנך, שנקרא בפיהם הברית הישנה. למדו בו על אהבת השם לעמו ישראל, ועל הגאולה הצפויה להם ולעולם. מתוך כך למדו להעריך את מסירות נפשם של היהודים, שגם במשך הגלות הארוכה, למרות כל הייסורים, לא הפסיקו להאמין ולאהוב את השם אלוקי אבותיהם, ולדבוק בתורתו ובמצוותיו. כל השם המצמיח ישועה לעמו נשמע באוזנם. כי כה אמר השם, רונו ליעקב שמחה, וצהלו בראש הגויים, השמיעו, הללו ואמרו, הושע השם את עמך את שארית ישראל. הנני מביא אותם ארץ צפון, וקיבצתי מירכתי ארץ, בם עיוור ופיסח, הרה ויולדת יחדיו, קהל גדול ישובו הנה, בבכי יבואו, ובתחנונים הובילם, הוליכם אל נחל למים, בדרך ישר לא ייקשלו בה, כי הייתי לישראל לאב, ואפרים בכורי הוא. שמעו דבר השם גויים, והגידו ויהיים ממרחק, ואמרו, מזרי ישראל יקבצנו, ושמרו כרועי עדרו. כך קמו נוצרים צדיקים וחסידים, בעיקר מתוך האבנגליסטים השייכים לזרם הפרוטסטנטי, שהביאו אהבה לישראל, ותמכו בשיבת ישראל לארצם, ובראשם הלורד בלפור. ככל שהנבואות הלכו והתגשמו, עוד ועוד נוצרים שבו לתנך, ומתוך כך לאהבת ישראל, ולהכרה בזכותם על ארצם, והם מלווים בתפילות ובמעשים את הנס הנפלא של חזרת ישראל לארצם. תמורה חשובה התרחשה במקביל גם בקרב הזרם הקתולי, שהוא הגדול בעולם הנוצרי. בעקבות השואה והקמת מדינת ישראל, ערכה הכנסייה חשבון נפש על יחסם של הנוצרים ליהודים, ובשורה של החלטות חשובות שינו באופן עקרוני את היחס ליהודים. הם הסירו מכלל היהודים את האשמה ברצח האל, והביעו צער על כך שנוצרים שנאו ורדפו יהודים, ואף הכירו בכך שבחירת השם בישראל לא בטלה, והעם היהודי עדיין נקרא עמו של השם, ודרך התורה והמצוות ראויה לו. למרות שההחלטות אלו עוררו התנגדות בקרב שונאי היהודים, הכנסייה המשיכה לאשר אותן. שינוי זה לטובה הינו כל כך מפתיע ומדהים, עד שיהודים רבים שעוד זוכרים את כל הסבל והייסורים, מתקשים להאמין שאכן כך הדבר, ויש שאף בטוחים שכל השינויים הללו הינם תרמית שנועדה למשוך באופן מתוחכם יותר את היהודים אל הנצרות. אולם לצערנו, עדיין ישנם נוצרים רבים שממשיכים את מורשת השנאה לישראל. גם מבין האוהבים, רבים עדיין מקווים שישראל יקבלו את אמונת הנוצרים, גם אם בפועל אינם פועלים לשם כך. הננו תפילה שתעקר השנאה והרצחנות והאלילות, וכדברי הנביא זכריה, והסירותי דמיו מפיו, ושיקוציו מבין שיניו, ונשאר גם הוא לאלוהינו, ומורשתם של כל אותם נוצרים צדיקים וחסידים מכל הדורות, תהיה יסוד להצעדת הדת הנוצרית בדרך של אמונה טהורה ומטיבה.